היינו בסוגיה של דין קבוע, ראינו שברוב דאיתא קמנא אנחנו מחלקים בין שני מצבים, מצב של פריש, ושם אנחנו הולכים אחרי הרוב, כל דפריש מרובה פריש, חתיכת בשר שנפלה, פרשה מאחת החנויות ואנחנו לא יודעים מאיזה, אז שם הולכים אחרי הרוב, לעומת מצב של קבוע, זורק אבן לגו, כן, לחדר עם גויים ויהודים, או מי שלוקח חתיכת בשר מתוך החנות, לא שחתיכה פרשה, במצב כזה אנחנו מניחים שזה כמחצה על מחצה, הבאנו שני הסברים, הערתי הערות לגבי שני הסברים, והתחלתי עם ההסבר השלישי, ההסבר שאני הצעתי לעניין, אז רק בקצרה, הטענה שלי בעצם הייתה שרוב דאיתא קמן הוא לא רוב הסתברותי, הוא רוב שנובע מבורות ולא רוב שנובע ממידע. כאשר יש לי 9 חנויות כשרות ואחת טריפה, ומצאתי חתיכת בשר זרוקה ברחוב, אין לי שום מידע לגבי אופני הפרישה של חתיכת הבשר מתוך החנויות, אין לי דרך לעשות סטטיסטיקה, לעשות איזשהו ניסוי מסודר על מדגם ולעשות ממנו הכללה, ולכן בעצם לא מדובר פה באמת על סטטיסטיקה. אנחנו כן מדברים במונחים של אחוזים ומשערכים את האפשרויות לפי מספר החנויות, אבל השיערוך הזה הוא תוצאה של סברה אפריורית, ולא של מדידה והכללה מתוך מדגם. הבאתי לזה את הדוגמה של את ההבחנה בין מטבע שאנחנו יודעים שהיא הוגנת, ואנחנו מניחים ש-50% היא טיפול על עץ, 50% על פלי, לבין מטבע שאין לנו שום מידע לגביה. עדיין אנחנו נהמר כנראה על 50% עץ, 50% פלי, כי אין שום סיבה להעדיף את האחד על השני, אבל ההימור הזה הוא הימור שהוא תוצאה של בורות, של היעדר מידע. ולכן המספרים, 50%, 50%, הם לא משקפים באמת סטטיסטיקה. למרות שזה לכאורה מתנסח כמו סטטיסטיקה, אבל אין פה באמת סטטיסטיקה. אנחנו פשוט מניחים, מתוך הבורות שלנו, אין לנו שום בסיס להניח שיש הבדל בין שני הצדדים, ולכן אנחנו מניחים שזה 50-50. אז אם זה ככה, אז בעצם כל החידוש של התורה שנאמר באחרי רבים להטות, והגמרא בחולין שראינו אותה, אומרת שהחידוש הזה בעצם מדבר על רובה דאיתא קמן, לא על רובה דלאיתא קמן, רובה דלאיתא קמן זה בסקנת הסוגיה לא ברור מאיפה זה יוצא בכלל, אבל הפסוק עצמו משוייך בגמרא לרובה דאיתא קמן. למה? כיוון שרובה דלאיתא קמן באמת יכול לצאת מסברה, וכך רש"י בסוף הסוגיה באמת אומר שרובה דלאיתא קמן יוצא מסברה. למה? כי זו סטטיסטיקה. כמו שמשתמשים בסטטיסטיקה בכל מיני מקומות, גם ההלכה מניחה שאנחנו יכולים להשתמש ברובה דלאיתא קמן, כי סטטיסטיקה זו סברה, משתמשים בה בכל מקום, לא צריך פסוקים שילמדו אותנו או שיורו לנו להשתמש בסטטיסטיקה, זו סברה. לעומת זאת רובה דאיתא קמן זה לא סטטיסטיקה. זה משהו שהוא איזושהי הנחה אפריורית, שאני מניח שאנשים יניחו אותה, כך שיש, אפשר לומר באיזשהו מובן שזו סברה, אבל זו סברה שהיא לא תוצאה של סטטיסטיקה, היא לא תוצאה של תצפית, היא לא תוצאה של הכללה ממדגם, לא משהו מדעי, אם נקרא לזה בשפה עכשווית, כן? זה לא מדעי. ולכן בהחלט היה מקום אולי לומר שבלי רשות של התורה, אולי לא היה מותר לנו להשתמש בסברה הזאת בהלכה. אז בא הפסוק אחרי רבים להטות ומלמד שמותר לנו להשתמש בזה, וגם הולכים אחרי הרוב. אז זה חידוש של התורה, בגלל שהדבר הזה הוא לא סטטיסטיקה, התורה אומרת תשתמשו בברירת המחדל הזאת, בהנחות הבורות האלה, גם בהקשר ההלכתי מותר להשתמש בזה. ולכן צריך פסוק, ועדיין גם אחרי הפסוק, הפסוק חידש שאפשר להשתמש בזה. הבאתי את הדברים שכותב רב שמעון שקופ, כדי להסביר את החידוש הזה בתחילת שער ג' בשער יושר, אני לא אקרא שוב בפנים, אני רק, כי ראינו את זה כבר, רק אסכם, רב שמעון שקופ טוען שאנחנו בעצם סופרים צדדים. אם חתיכת בשר פרשה מהחנויות, כל חנות מטילה צד על חתיכת הבשר. יש צד שהיא פרשה מחנות א', יש צד שהיא פרשה מחנות ב', יש צד שהיא פרשה מחנות ג', וכן הלאה, 10 צדדים. 9 מהצדדים זה חנויות כשרות. יש לי תשעה צדדים להניח שאולי זה כשר. יש לי צד אחד לטובת ההנחה שזה טרף. אז אני, החידוש של התורה באחרי רבים להטות, זה שאני סופר צדדים. ושוב, זה לא סטטיסטיקה. זה לא סטטיסטיקה, אבל התורה אומרת לי, מותר לי לספור צדדים ולהתייחס לזה כאילו שזה היה סטטיסטיקה. כאילו שזה רוב. ומספר הצדדים הוא זה שיקבע. למה לומדים את זה מאחרי רבים להטות? עכשיו זה מאוד ברור. סימון שקופ עצמו מאיר את זה. כיוון שהרי על פניו, אחרי רבים להטות בבידים, בכלל לא דומה לנידון הזה של החנויות. מה זה קשור בכלל לנידון הזה של החנויות? בנידון של החנויות אני לא יודע מה חתיכת הבשר, ואני שואל האם היא קשרה או טריפה, ואני תולה את זה בחנויות השונות. אבל בפסק הדין, אין פה משהו שאני שואל מה טיבו. ואז יש כל ה... אני בודק האם זה שייך לדיין א', לדיין ב' או לדיין ג'. אין פה משהו שאני שואל לגביו האם הוא שייך לאחד הדיינים או בא מאחד הדיינים. לא, זה בכלל לא אותה סיטואציה, אין מה לדמות את האחד לשני. סך הכל השאלה היא, מה בעצם הפסק שיוצא מכל ההרכב הזה? זאת בעצם השאלה, ודיברנו על זה בהסברים הקודמים לקבוע. אז כבר ראשונים שואלים את זה, ואחרונים שואלים את זה, ורב שמעון שקופ שואל את זה, והתשובה של רב שמעון שקופ היא בדיוק העניין של הצדדים. מה זאת אומרת? אנחנו בעצם שואלים מהו הפסק הנכון. ואז אנחנו אומרים, תראו, יש לנו שלושה צדדים. אם דיין א' צודק, אז כנראה הפסק הנכון הוא זה. אם דיין ב' צודק, אז הפסק הנכון הוא זה. אם דיין ג' צודק, אז הפסק הנכון הוא זה. בעצם השאלה שלנו זה לכאורה על הפסק הנכון, ואנחנו לא יודעים מהו. אז יש לנו שלושה צדדים שיכולים לקחת אותנו לכיוונים שונים, מה זה הפסק הנכון. עכשיו, אם יש לי שני דיינים שאומרים שראובן חייב, ודיין אחד שאומר שראובן פטור, אז רוב הצדדים לגבי הפסק הנכון זה שראובן חייב. ולכן אנחנו פוסקים שראובן חייב, הולכים אחרי רוב הצדדים. לפי הניסוח הזה, זה ממש כמו חתיכת הבשר. לכן באמת זה מסביר היטב למה הגמרא בחולין לומדת את המקרה של ראובן דאיתא כמן של חתיכת בשר מהפסוק הזה של בית דין, של אחרי רבים להטות. כי זה באמת אותו דבר. אנחנו פשוט סופרים צדדים. מרב שמעון שקופ, אם זה כך, אז לגבי קבוע, שאני לוקח את חתיכת הבשר מתוך החנות, זה לא מקרה של ספירת צדדים. אני שואל את עצמי, מה זאת החנות הזאת שממנה לקחתי? החנות הזאת לא פרשה מאיזשהו מקום, מאיזושהי חנות אחרת, ואני שואל, מאיזה חנות היא פרשה? אז היא עצמה חנות. אין מקומות שאני יכול לייחס את החנות אליהם. החנות עצמה היא אחד המקומות שאליהם אני רוצה לייחס את חתיכת הבשר. אבל כשהשאלה שלי היא על החנות, אז החנות לא פרשה משום מקום, והחתיכה לא פרשה משום מקום, החתיכה נמצאת בחנות. ולכן כשהחתיכה היא קבועה במקומה, השאלה היא לא על החתיכה, אלא על החנות. ואם השאלה היא על החנות, אין מה לדבר בשפה של צדדים. אין פה צדדים שונים. לא יודע אם החנות הזאת קשרה או לא קשרה. ברגע שזה כך, אז אומרים לי, אז בעצם יש לי רק שני צדדים, או שהחנות הזאת קשרה, או שהיא לא קשרה. כמחצה, מחצה דמי. זה המשמעות של קבוע כמחצה ומחצה דמי. כל החידוש של התורה באחרי רבים להטות שנלמד מהפסוק, הוא בעצם שצריך ללכת אחרי, אמנם אין פה סטטיסטיקה, וללא החידוש של התורה הייתי מניח שזה ספק שקול חצי חצי, ולכן בעצם זאת ברירת המחדל. לגבי פריש, התורה חידשה שאני יכול לספור צדדים, וזה גם נחשב כאילו שהיה פה סטטיסטיקה. אבל החידוש הזה נאמר על פריש. במצב של קבוע, אין 10 צדדים, יש לכל היותר 2, אם בכלל לקרוא להם צדדים. יש לי שתי אפשרויות, או שזה קשה או שזה טרף. כיוון שאין לי צדדים, אני נשאר עם ברירת המחדל, זה ספק, כמחצה ומחצה דמי. כאן לא נאמר החידוש של אחרי רבים להטות, של כל דפריש מרובה פריש. ממילא זה נשאר על ברירת המחדל, שזה חצי חצי, כי הסטטיסטיקה אין כאן. ועל זה לא מדבר הפסוק. כך מסביר רב שמעון שקופ את ההבחנה בין פריש לבין קבוע. דיברתי על זה שכמה וכמה פוסקים טוענים שאנחנו לא בודקים את הגודל של החנויות. אם יש חנות סופרמרקט שמוכרת המון המון חתיכות בשר, וחנויות אחרות הן חנויות קטנות שמוכרות מעט חתיכות בשר. אומרים הרבה פוסקים, זה לא משנה, אנחנו עדיין סופרים את החנויות. אם יש 9 חנויות קשרות ואחת טריפה, גם אם הטריפה הזאת יש בה כמות עצומה של חתיכות בשר, עדיין יש 9 חנויות, הן גוברות על החנות הזאת של הטריפה. לפי ההסבר של רב שמעון שקופ על הצדדים, זה מאוד ברור. ושאנחנו באמת לא עובדים פה עם סטטיסטיקה. אנחנו בסך הכל סופרים צדדים. ומספר הצדדים לגבי החתיכה הזאת זה 10 צדדים. יש לי 9 צדדים שהיא קשרה, וצד אחד שהיא טרפה. אין משקל לצדדים השונים. כי אנחנו לא עוסקים פה בסטטיסטיקה. אנחנו סופרים צדדים. אז מה אכפת לי כמה חתיכות בשר יש בכל חנות? את התפיסה ההלכתית הזאת של האחרונים האלה, אני חושב שהיא מוסברת היטב לפי ההסבר של רב שמעון שקופ. אז אם זה בעצם, אם זה ההסבר עכשיו, אז כל הרעיון של אחרי רבים להטות, בעצם הוא שאני צריך לספור צדדים. אם אין לי צדדים, אז אני נשאר בברירת המחדל, שזה כמחצה נחצה דמי. במובן הזה אפשר לומר אולי, יש פה שני ניסוחים. למה בקבוע זה מחצה על מחצה? אפשר להגיד שבקבוע יש צדדים. יש לי שני צדדים. למה? כי אני יודע שיש בעולם חנויות טרפות, יש בעולם חנויות קשרות. יש לי שתי אפשרויות, או שזה טרפות, או שזה קשרות. ולכן בעצם זה כמחצה על מחצה. ואז אני אומר, גם בקבוע אפשר לדבר בשפה של צדדים. אלא שכאן יש שני צדדים ולא 10. לכן זה חצי חצי. ניסוח אחר, אני חושב שהניסוח של רב שמעון שקופ הוא הניסוח השני, אם אני זוכר נכון, אומר, בהקשר של קבוע אי אפשר לדבר בשפה של צדדים. הצד שהחנות קשרה, בצד שחנות טרפה, אין צדדים כאלה. זה לא, יש לשם מקומות שבהם חנויות קשרות, ומקומות שבהם חנויות טרפות, ואני שואל מאיפה באה החנות הזאת. החנות הזאת לא באה משום מקום. החנות הזאת היא מה שהיא. זה לא דיון לאיפה לשייך אותה. זה דיון על מה היא. אחרי שאני ידע מה היא, אני אשייך אותה. בחתיכות הבשר, הדיון הוא על החתיכה שמאיפה היא באה, מאיפה לשייך אותה. והסטטוס שלה ייקבע לפי השאלה לאיפה אני משייך אותה. אבל כשאני שואל שאלה על החנות, זה עובד הפוך. אני לא שואל מאיפה לשייך אותה, אני שואל מה היא. אחרי שאני אקבע שהיא חנות טרפה, אני אשייך אותה לקבוצת חנויות הטרפה, או הקשרות. אבל זה תוצאה של הקביעה של מה היא, כיוון שהיא לא פרשה. חתיכה שפרשה, אני בעצם, השאלה הבסיסית שלי זה איפה לשייך אותה. ברגע שאני ידע לאיפה לשייך אותה, מאיפה היא פרשה, מאיפה מקורה, אני גם ידע האם היא טרפה או קשרה. השאלה אם היא טרפה או קשרה היא תוצאה של שאלת השיוך. לאיפה אני אשייך אותה, לאיזה חנות? אבל כשאני שואל שאלה על החנות, השאלה לאיפה לשייך אותה היא לא השאלה, היא התוצאה. אני שואל האם היא קשרה או טרפה. אחרי שאני ידע אם היא קשרה או טרפה, אני אשייך אותה לקבוצת הקשרות או לקבוצת הטרפות. אבל השאלה אם היא קשרה או טרפה לא נובעת משאלת השיוך. זה הרי לא שאלה, החנות הזאת באה מאיזושהי קבוצה, ואני שואל מאיזה קבוצה היא באה, היא לא באה משום מקום, היא פה. היא הייתה פה והיא נמצאת פה והיא תמיד פה. כל השאלה זה אם היא קשרה או טרפה. אין שום משמעות לשאלה מאיפה היא באה. זה לא רלוונטי. אז לכן, במובן הזה, אי אפשר לדבר פה על צדדים. ברגע שאי אפשר לדבר על צדדים, אז למה זה כמחצה על מחצה? אם אין צדדים, אנחנו נשארים בלי החידוש של התורה, אז סתם מצב של ספק, ולגביו לא יתחדש שהולכים אחרי הרוב, אז נשארים בדיני ספקות. המחצה על מחצה הקודם הוא מחצה על מחצה פוזיטיבי. ויש לי שני צדדים, אחד כשר, אחד טרף, 50%, אז הספק פה הוא ספק פוזיטיבי, יש לי כביכול פוזיטיבי, לא סטטיסטית, אבל פוזיטיבי הלכתית. יש פה 50% כשר, 50% טרפה. לפי שאני אומר, זה לא בגלל 50%, אין אחוזים. אלא פשוט, ברגע שאין צדדים, אז יש פה ספק שאני לא יודע מה לעשות איתו, התורה לא אמרה לי כלום. טוב, אם אני לא יודע מה לעשות איתו, אז יש דיני ספקות. דיני ספקות זה ספק פסיבי, זה לא ספק אקטיבי. אוקיי? כמו המטבע שאני לא יודע להגיד עליה כלום. אז לכן, המקרה של קבוע, אנחנו נוהגים לגביו כמחצה על מחצה, וזה שני הניסוחים. אני מזכיר לכם שמשל בניסוח של קופל, באמת קופל טען, שאני חושב שגם אצל גורדין זה היה ככה, הדין בקבוע ללכת כמחצה על מחצה, הוא לא באמת אמירה שיש פה 50%, אלא להפך, בגלל שאין לי שום אמירה אחרת, וכיוון שיש לי שתי אפשרויות, או כשר או טרף, ברירת המחדל היא כמחצה על מחצה. במובן הזה, הניסוח השני שלי כאן מתאים לשני הניסוחים שראינו קודם, למרות שפה, בגלל שאני מכניס את עניין הצדדים של רב שמעון, היה גם מקום לניסוח של ספק פוזיטיבי, ספק אקטיבי, וזה באמת 50-50, לא, ושאני לא יודע כלום, ויש שתי אפשרויות, אז אני מניח שאין שקולות, לא, אני מניח, יש פה שתי אפשרויות, אני סופר, אחת לפה, אחת לפה, ולכן מבחינתי זה מחצה על מחצה אקטיבי, פוזיטיבי. אז זה שני ניסוחים שיכולים להיות. הערה מעניינת שיוצאת מתוך המהלך הזה, אותו דבר נגיד לפני כן, שאני ממשיך, כשאני זורק אבן לגו, אוקיי? אז עוד פעם, השאלה שלי, הרי אין פה אדם שפרש, האדם נמצא במקומו. עכשיו השאלה, במי האבן תפגע, יש שתי אפשרויות, או שהיא תפגע בזה או שהיא תפגע בזה. אין פה שאלה מאיזה קבוצה הוא פרש. אם האדם יצא משם, אני יכול לשאול האם הוא יצא מקבוצת הרוב או מקבוצת המיעוט, וזה יקבע האם הוא גוי או יהודי. אבל אם האדם נמצא במקומו ואני זורק אבן, והשאלה שלי במי האבן תפגע, אז גם פה זה בדיוק אותו דבר, כמו שראינו בחנויות, זה דין קבוע. למה? יש פה שתי אפשרויות, או שהוא יהודי או שהוא גוי, אין פה קבוצות שהוא פרש מהן. אין שאלה מאיפה הוא בא, מאיזה קבוצה הוא הגיע, מה מקורו. להפך, אחרי שאני אחליט שהוא גוי, אני אחליט שהוא שייך לקבוצת המיעוט. אם אני אחליט שהוא יהודי, אני אחליט שהוא שייך לקבוצת הרוב. אבל זה ההחלטה לאיזה קבוצה הוא שייך, היא תוצאה של ההחלטה מי הוא. לעומת זאת בפריש, ההחלטה מי הוא תלויה בשאלה מאיפה הוא פרש. זה ממש הפוך. ולכן גם בזורק אבן לגו, מי שנוגע בשרץ או בצפרדע, כל הדוגמאות שראינו לגבי קבוע, זה אותו דבר כמו בחתיכת הבשר, במקרה כזה אנחנו הולכים כמחצה על מחצה. עכשיו, אני רק אסכם מה שיוצא מההסבר הזה, תראו. הדילמה היסודית שממנה יצאנו, הייתה שיש בעיה בהסבר של דין קבוע. מצד אחד, הסטטיסטיקה שלו קבוע בפריש זה אותה סטטיסטיקה. מצד שני, אני מחפש הסבר. הסבר פירושו להראות למה באמת בקבוע ההיגיון אומר ללכת כמחצה על נחצה. אז כמו שסיפרתי על החבר שלי, כן, האם הייתי שוטר רעל גם על בסיס ההסבר הזה? מניח שלא. אז איך יכול להיות שיש הסבר? גם איפה אנחנו עומדים אחרי המהלך שהצעתי כאן? בעצם זה נכון, כמו שאמרתי בהתחלה, שההסבר הוא הסבר משפטי, לא הסתברותי. אז בעצם זה הסבר משפטי, ודיברנו על שלושת סוגי ההסברים. אבל יש פה נקודה מאוד חשובה שהתחדשה במהלך הזה. כל הרעיון של רוב דעי תקמן, בין בפריש, בין בקבוע, הוא כולו לא שייך להסתברות. גם בפריש זה לא נכון שזה הסתברות, לא רק בקבוע. אני תמיד שואל, רגע, אבל קבוע, אם תמצא הסבר שזה כמחצה על מחצה, זה לא הסבר הסתברותי, כי הסתברותית זה 90%. משפטית אולי תסביר לי זה 50%. עכשיו פתאום מתברר, לא, מה פתאום? גם הסתברותית זה לא 90%, גם בפריש הסתברותית זה לא... כל הסיפור פה הוא לא הסתברות בכלל. כל הסיפור פה זה חידוש של התורה. אז זה הופך את כל הקערה על פיה. כל היציאה שלנו לדרך וכל ההתלבטויות שלנו נבעו מזה שהנחנו שהסתברותית ברור מה קורה פה. עכשיו רק איך להסביר למה קבוע הוא לא עובד לפי ההסתברות אלא כמחצה על מחצה. עכשיו פתאום התמונה מתהפכת לגמרי. בעצם בכלל הסתברות לא שייכת בכלל לסיפור הזה של רוב דעי תקמן. אגב דעי תקמן. ולכן בעצם עכשיו הייתי שואל את השאלה הפוך. תסביר לי למה בפריש הולכים אחרי הרוב, לא למה בקבוע לא הולכים אחרי הרוב. למה בקבוע לא הולכים אחרי הרוב זה ברור, כי אין פה הסתברות, למה שנלך אחרי הרוב? השאלה הגדולה זה למה בפריש כן הולכים אחרי הרוב. ועל זה בא הפסוק. הפסוק שאומר אחרי רבים להטות מלמד אותנו שבפריש כן הולכים אחרי הרוב, למרות שזה לא הסתברות. החידוש הוא על פריש, לא על קבוע. כל התמונה התהפכה. קודם אני הבנתי, לא, פריש זה ברור, יש סטטיסטיקה. למה בקבוע זה מחצה? מחצה צריך הסברים. עכשיו לא, זה עובד הפוך. אין בכלל סטטיסטיקה. אין מה לדבר על, 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 על ללכת אחרי הרוב. לכן קבוע זה דין ברור. זה לא צריך להסביר בכלל. כל מה צריך להסביר זה למה בפריש כן הולכים אחרי הרוב. התשובה, כמו שהתורה אמרה לי באחרי רבים להטות, הפסוק לימד אותי שהולכים אחרי הרוב למרות שאין פה הסתברות, הולכים אחרי רוב הצדדים, חידוש של התורה, אבל החידוש הזה נאמר רק על מצב של פריש, לא על מצב של קבוע, המצב של קבוע נשאר בעינו, אם אין שם סטטיסטיקה, אז מחצה, מחצה. כל הסיפור מתהפך לגמרי. דווקא הפריש הוא הדבר שטעון הסבר ולא הקבוע, וזה מתיישב היטב עם הגמרא, כי הגמרא באמת הביאה פסוק לגבי פריש. ברוב דה איתה כמן, ברוב דה לאיתה כמן אין פסוק. וגם הפסוק ורוב דאיתא קמן עוסק רק בפריש ולא בקבוע. אז החידוש שהתחדש בפסוק הזה, אפשר ליישם אותו על פריש, אבל על קבוע אנחנו נשארים עם, נקודת המוצא שלנו, כי אם אין סטטיסטיקה זה מחצה ומחצה. עכשיו שימו לב, האם זה הסבר משפטי או לא? אני לא יודע איך לענות על השאלה הזאת, כי איכשהו ההיגיון שלנו בכל זאת אומר, בוא נלך אחרי רוב החנויות. נכון שאין פה סטטיסטיקה ואין התפלגות, הכל נכון, אבל עדיין ההיגיון, לו לא היה פסוק, גויים, תשאל אותם, מה הייתם אומרים על חתיכת הבשר הזאת? אני מניח שרובם היו אומרים 90% שהיא קשרה. למרות שאין להם פסוק של אחרי רבים לעתות, והם לא למדו את ההלכה, אבל ככה הסברה שלהם הייתה אומרת. אבל זה נכון שהסברה הזאת היא לא סטטיסטיקה. אז יש פה, אני מתלבט קצת, כי אפשר להגיד שההיגיון באמת הוא לטובת הפריש ולא לטובת הקבוע. אבל הסטטיסטיקה היא לא לטובת הפריש. ההיגיון הזה הוא לא סטטיסטי. אז ההסבר שאותו הצעתי לדין קבוע, בהחלט יש לו מימד סטטיסטי, זה לא רק משפטי. המימד הסטטיסטי זאת אותה תובנה שאומרת שרוב דאיתא קמן לא שייך לסטטיסטיקה. ולכן אמיתית זה שונה מרוב דאיתא קמן. אמיתית. זה באמת לא אותה רמת בירור. זה לא בירור בכלל, זה סתם התנהלות. התנהלות שמחוסר ברירה, מתוך בורות, אני אלך אחרי 9 החנויות. אבל זה לא נכון להגיד שיש 90% שזה קשר. לכן יש פה הבדל סטטיסטי, זה לא רק הבדל משפטי. עכשיו, ההבדל הסטטיסטי הזה הוא הבדל בין רוב דאיתא קמן ולאיתא קמן, לא בין קבוע לפריש. כל רוב דאיתא קמן הוא בכלל לא סטטיסטיקה. בתוך הרוב הזה שהוא לא סטטיסטיקה, אנחנו מחלקים בין פריש לבין קבוע. אבל זאת חלוקה שהיא כולה בתוך העולם הלא סטטיסטי. אז אפשר להגיד שההסבר הזה הוא הסבר משפטי, אבל הוא נסמך על הבחנה שיסודה בסטטיסטיקה. שכל רוב דאיתא קמן הוא לא סטטיסטי, זאת אמירה בסטטיסטיקה. אחרי שאמרתי את זה, בתוך החידוש של התורה על רוב דאיתא קמן, שהוא לא סטטיסטיקה, אני עושה הבחנה בין פריש לבין קבוע. וההבחנה הזאת היא לא סטטיסטיקה, זה ברור, אבל כל הסיפור הוא לא סטטיסטיקה. אז יש פה ברקע כן אמירה סטטיסטית. אמירה סטטיסטית שאומרת שרוב דאיתא קמן לא שייך לסטטיסטיקה, אין פה התפלגות. ובמובן הזה אני חושב שהגמרא הקדימה את זמנה באלפי שנים. ההבחנה הזאת ברוב דאיתא קמן ורוב דאיתא קמן בעיניי היא גאונית. כולם ככה מתלבטים ובעצם כאילו מה פתאום, הרי זה אותו דבר, למה, מה הקשר בכלל? בעיניי זאת הבחנה גאונית. זה התרמה, בטח, כן? התרמה של רעיונות של סטטיסטיקה שממש מאות השנים האחרונות, אפילו אולי פחות, אוקיי? ואני חושב שזה באמת באמת חלוקה נכונה, אמיתית, מדעית וסטטיסטית, זה לא סתם גזירת הכתוב, משפטית או מה שלא יהיה. בתוך ההבחנה בין רוב דאיתא ולאיתא קמן, בא רוב דאיתא קמן, שמה באמת יש הבחנה משפטית. התורה אומרת לי, כשפריש לך אחרי צדדים, זה לא קשור לסטטיסטיקה, בקבוע לא התחדש הדין הזה, השם לא הולכים אחרי צדדים. כן צדדים, אבל יש רק שני הניסוחים שאמרתי קודם. אוקיי? אז זה באמת הבחנה, שהיא לא הבחנה סטטיסטית, אבל היא כולה נעשית רק בגלל שהמסגרת שבתוכה אנחנו מדברים, רוב דאיתא קמן, הוא שונה מרוב דלאיתא קמן במישור הסטטיסטי. זה הבחנה מדעית. ובמובן הזה אני חושב שבאמת יש פה משהו ממש מפליא, התובנה הזאת. וכל כך הרבה דשו בה וכל כך הרבה מנסים להבין אותה, אבל אני לא מכיר מישהו שניסח את זה שבאופן הזה, כי אני חושב שהאופן הזה ממש שופך עליה אור בלתי רגיל על ההבחנה הזאת, בין רוב דאיתא ולאיתא קמן ובין קבוע לפריש. עכשיו,
אבל עוד פעם, אם זה היה רעל, אני עוד לא ירדתי עד הסוף להבדל, איך, למה זה לא סטטיסטיקה כאן? אם זה היה רעל, מה הרב היה אומר?
אני אומר עוד פעם, אם זה היה רעל, אז הייתי מתנהג אותו דבר ברוב דאיתא ולאיתא קמן. אבל הייתי עושה את זה ברוב דאיתא קמן מתוך בורות, ברוב דלאיתא קמן מתוך הבנה מדעית, סטטיסטית. ולכן יש עדיין הבדל. אם יבוא מישהו ויגיד לי, תגיד לי, זה 90% באמת שזה נגיד, הוא לא ישאל אותי אם תשתה רעל או לא, הוא ישאל אותי אם זה 90%. אני אמור להגיד לו, אין לי מושג. אני באמת לא יכול לדעת. אם אני אגיע לשמיים, ושם ישפטו אותי על האמירה אם זה 90% או לא, אני לא אגיד שזה 90%. אם אני אצטרך להחליט האם לשתות, אני אניח שזה 90 אחוז. סתם כהנחה מתוך בורות, כי אין לי עדיפות על לקוס כזאת על קוס כזאת. זה סתם הנחה שלי. זה הבדל אמיתי. זה לא סתם משחקי מילים. סטטיסטיקאים אומרים לך שכשאין התפלגות, אתה לא יכול לדבר על, 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 על הסתברויות. כן, כשאתן לכם אולי מקום שבו נתקלתי בדבר הזה פעם, דיברתי על, 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 על שאלת הפיינטיונינג. כן, הסיכוי שהערכי הקבועים בפיזיקה יהיה בדיוק מה שהוא, היא הדיוק בערכי הקבועים מאוד חשוב בשביל התנהלות העולם. זאת אומרת, אם היה שוני קטן בערכי הקבועים, העולם היה נראה אחרת לגמרי. אולי לא הייתה בו כימיה, ביולוגיה, חיים, לא היה כלום. כל הסיפור הזה מאוד רגיש לערכי הקבועים. ובשאלה, מה הסיכוי שערכי הקבועים יהיו בדיוק כפי שהם? אז בוא נגיד שיש לנו רק קבוע, לצורך פשטות, יש רק קבוע פיזיקלי אחד, וצריך שיהיה לו ערך מדויק. מדויק הכוונה מספר ממשי בין 0 ל-1, נגיד רק באופן פשוט, מספר ממשי בין 0 ל-1 נקודה, על הקטע 0-1. ערך מדויק, לצורך הדיון, אוקיי? עכשיו, יש אינסוף אפשרויות כאלה, בין 0 לבין 1, אוקיי? מה הסיכוי שהערך יצא בדיוק כפי שהוא עכשיו? 0. וכמובן, כל הגרלה שתעשו תוציא איזשהו מספר, אז תמיד יצא מספר, למרות שהסיכוי לקבל את התוצאה הזאת הוא 0. אז איך היא קורית? אם הסיכוי לקבל אותה הוא 0, איך היא קורית? התשובה היא שאי אפשר להגדיר הגרלה כזאת. בסטטיסטיקה, אי אפשר להגדיר הגרלה. להוציא מספר ממשי מתוך הקטע 0-1 לא מוגדר ברמה הסטטיסטית. כי ברמה הסטטיסטית שתנסה להגדיר את ההתפלגות, כן, מה הסיכוי לכל אחד מהמספרים? יצא לך 0 לכל אחד מהמספרים. אז תנסה לעשות חישוב, מה הסיכוי שיצא המספר שליש? שליש בדיוק, או חצי, או לא משנה, רבע, משהו כזה, התוצאה היא 0. אתה לא יכול להגיד כלום על דבר כזה. שום דבר. למרות שהתוצאה, כביכול תעשה הגרלה, זאת לא תהיה הגרלה. אתה תבחר באיזושהי צורה נקודה, אבל זאת לא תהיה הגרלה. כי הגרלה זה תמיד כפוף לתיאור סטטיסטי מתמטי מסודר, עם התפלגויות והכל. בסדר, אבל אם תשאלו אותי מה הסיכוי שיצא מספר כזה, אני אומר 0. למרות שאי אפשר לדבר פה על סיכויים. כן? תבינו, אם הסיכוי לכל מספר הוא 0, אז בסך הכל אוסף כל הסיכויים לא מסתכם ל-1. הרי תנאי בפונקציית התפלגות זה שהאינטגרל שלה הוא 1. סכום הסיכויים לכל האירועים הוא 1. במקרה הזה, זה לא. כל אירוע הסיכוי שלו הוא 0. אז אתה לא יכול לסכם את כל האירועים ל-1. כשסכם אותם צריך לעשות אינטגרל, ואז לא לדבר על נקודה, אלא לדבר על קטע קטן כרצונך סביב הנקודה. ואז זה מתחיל להיות מוגדר. אתה לא יכול לדבר על נקודה. ונקודה זה לא מוגדר. ובכל זאת, שאני שואל את עצמי את השאלה הפילוסופית, לא הסטטיסטית, מה הסיכוי שערכי הקבועים הם בדיוק יהיה כפי שהם? מה הסיכוי שיצא שליש? הסיכוי 0. או במילים אחרות, לא ייתכן שזה יצא סתם כך בלי יד מכוונת. אבל כשאני אנסח את זה לסטטיסטיקאי, וכבר ניסיתי לעשות את זה, הוא אומר לי, אתה מדבר שטויות, אני לא מבין את המשפטים שאתה אומר בכלל. אין, הגרלה כזאת לא מוגדרת. אני אומר, אוקיי, הגרלה כזאת לא מוגדרת, אבל עדיין פילוסופית אני יכול לשאול את השאלה הזאת. האם סביר שערכי הקבועים יצאו בדיוק כך, באופן מקרי? האם זה יכול להיות? השאלה הזאת ברמה הסטטיסטית לא מוגדרת. אי אפשר להגדיר התפלגות. אבל ברמה הפילוסופית, זאת בהחלט שאלה שאפשר לשאול אותה. והייתי עונה עליה את התשובה, הסיכוי הוא 0. ואם זה יצא, סימן שיש יד מכוונת. זה טיון הפיינטיונינג, אבל עוד פעם, אני לא אכנס לזה כאן, אני רק מביא את זה כדוגמה לשאלה שברמה הסטטיסטית לא מוגדרת, ועדיין ברמה הפילוסופית, אני יכול לשאול את השאלה הזאת ולהסיק מסקנות מתוך התשובה לשאלה הזאת. אני חושב שהסיכוי שיצא ערך כזה של הקבועים הוא אפסי, הוא אפס בעצם, ולכן כנראה יש פה יד מכוונת. למרות שאי אפשר להגדיר את זה ברמה הסטטיסטית, מה שאמרתי עכשיו. אבל יש בזה היגיון פילוסופי, במה שאני אומר. אפשר לדבר על סבירות אולי, ולא על הסתברות. סבירות זה מושג פילוסופי, זה לא מושג מתמטי, אוקיי? אותו דבר אני בעצם רוצה לומר כאן. כשאני שואל, מה הסיכוי שחתיכת הבשר הזאת הקשרה, מי שיענה 90% טועה. פשוט טועה. זה לא נכון. אין לך שום מידע, אתה לא יכול להגדיר פונקציית התפלגות. כל מה שאתה יכול להגיד זה שהסבירות היא 90%, לא ההסתברות. לכן רוב בני האדם עדיין יניחו שזה 90 אחוז, אבל זה לא באמת תוצאה של חישוב סטטיסטי, סטטיסטיקאי לא היה מקבל דבר כזה. סטטיסטיקאי היה אומר, אין תשובה, לא הייתם מוציאים ממנו תשובה אפילו עם טרקטור. לא מוכן לענות לשאלה כזאת, שאלה לא מוגדרת ברמה המתמטית. וזה בדיוק הנקודה. ולכן התורה אומרת לנו, אם אין לכם כלים סטטיסטיים לטפל בזה, אז אני אומרת לכם, תספרו צדדים. אבל זה הכל בפריש ולא בקבוע. יש פה משהו, אני חושב שהוא מאלף בתפר הזה, בין הסברים משפטיים או גזרות הכתוב, מה שנקרא, לבין הסברים סטטיסטיים. יש פה משהו שיש בו גם מרכיב כזה וגם מרכיב כזה. ברקע יש תובנה סטטיסטית מאוד עמוקה. אחריה יש פה הבחנה משפטית. אוקיי? טוב, מקווה שהצלחתי להבהיר את זה, כי יש פה משהו שאני חושב שהוא באמת, באמת עמוק. נדמה לי. עכשיו, אני לא בטוח שההסבר הזה יכול להסביר את כל הסוגיות בגמרא ובראשונים ובאחרונים שמשתמשים בהם בקבוע או בפריש. וכבר אמרתי בעבר, ואני חוזר על זה עכשיו עוד פעם, כנראה שההבחנה בין קבוע לבין פריש התחילה מתוך איזשהו היגיון, ואני נוטה לחשוב שזה היגיון שהסברתי כאן. אבל אחרי שקבענו כבר את ההבחנה בין דבר שקבוע במקומו לדבר שפרש, משם והלאה זה עובר פורמליזציה, ועכשיו לא חוזרים כל הזמן לשורשים הפילוסופיים או המתמטיים של ההבחנה הזאת. מעכשיו יש לנו כלל שהוא מיועד לשימוש על ידי פוסקים, שהם לא אמורים להבין בסטטיסטיקה או בפילוסופיה. והפוסקים אומרים לנו ככה, אם הדבר במקומו, אז, לא, אז זה מחצה. מחצה, אם הדבר פרש, אז הולכים אחרי הרוב. לא בכל סיטואציה, אני חושב, תצליחו להסביר באופן שאני הסברתי עכשיו. נדמה לי שלא, לא בכל סיטואציה זה יעבוד. למשל, יש מקומות שבהם הקבוצה נמצאת במצב נייד ולא נייח. אוסף דברים מעורבבים. נגיד, בהמות קשירות וטרפות שהתערבבו לנו, אנחנו לא יודעים מי מהם טרפה ומי מהם לא טרפה, והם נמצאות בתנועה. כולם, כל התערובת. אז עכשיו, אם אני בוחר אחת מהן, זה נקרא פריש ולא קבוע. מה זה משנה? התערובת זה שהיא נמצאת על קרון רכבת, ועכשיו אני נכנס לתוך התערובת ובוחר חתיכת בשר או בוחר בהמה. ההיגיון הוא היגיון של קבוע, לא של פריש. אבל דנים על זה כמו פריש. למה? אז אני חושב שיש פה איזשהו הליך של פורמליזציה, וזה הגיוני. לא מצפים מכל פוסק להיות סטטיסטיקאי או פילוסוף או מה שלא יהיה, ולהבין את הרעיון ולנתח סטטיסטית או פילוסופית כל סיטואציה. עשו את זה פעם אחת, העמידו לרשותנו את ההבחנה, רוב דאית הקמן, רוב דלית הקמן, קבוע בפריש בתוך רוב דאית הקמן, משם והלאה זה עובר לחשיבה משפטית. אנחנו לא הולכים ומומחים לסטטיסטיקה כל פעם מחדש. ולכן יהיו מקרים שבהם ההיגיון הזה יכול להיות שלא יעבוד, כמו שהוא מוסבר כאן, אבל המקרים הבסיסיים שמופיעים בגמרא, אני חושב שזה עובד מצוין, וזה מסביר נהדר את הגמרא, ואת המקרים, ואת ההבחנות שהיא עושה, ולמה הפסוק מופיע על זה ולא על זה, זה מסביר מצוין את ההבחנות של הגמרא. אחרי זה, זה עובר כבר, בבטח בראשונים ובאחרונים, שבכלל לוקחים איזה פורמלית, ואולי אפילו בגמרא עצמה, זה עובר איזושהי פורמליזציה, ואנחנו פה משתמשים בהבחנה הזאת, בלי להיכנס כל פעם לשורשים שלה. כמו שהרמב״ם אומר, התורה עובדת על דרך הרוב. כל הלכה היא מתאימה לרוב הסיטואציות. יהיו סיטואציות שבהן זה לא עובד, אבל אנחנו עובדים עם הכלל העקרוני. אנחנו לא דורשים מהבן אדם כל הזמן לחזור חזרה ליסודות ולראות האם הכלל ישים במקרה הזה או לא ישים במקרה הזה. אבל נקודה אחת בכל זאת אני אומר, כאשר כל הקבוצה נמצאת במצב נייד, ושם אמרתי שמיישמים את העיקרון של פריש ולא של קבוע, כמו שההיגיון שאני מדבר עליו הוא היגיון של קבוע. תראו, אפשר לנסח את זה באופן שאולי גם ההיגיון יהיה היגיון של פריש. מה זאת אומרת שכל הקבוצה זזה? תחשבו על חתיכות בשר מהחנות. אם כל החתיכות נאבדו, כולם נאבדו וכולם נפלו באותו מקום. עכשיו, כל חתיכה שאני מרים, הרי עברה הליך של פרישה. נכון, כולם פרשו יחד איתה. אבל בעצם היא פרשה מהמקום המקורי, וגם אחרת פרשה מהמקום המקורי, וגם אחרת פרשה מהמקום המקורי. אז מה אכפת לי שכולם פרשו? כל עוד יש לי חתיכה שאני מחזיק ביד, שעברה תהליך של פרישה, אני יכול ליישם לגביה את החישוב הזה של הצדדים, שלמדתי מאחר רבים לעתות. ולכן כשאני מדבר על תערובת שכל כולה ניידת, יכול להיות שיש בזה בכל זאת את ההיגיון של פריש ולא של קבוע, בגלל שאני בעצם רואה את כל אחד מהאלמנטים שבתערובת כאילו שהוא פרש, רק כולם פורשים יחד איתו, לא נמצאים במקומם. ואם זה ככה, אז באמת נכון ליישם את תהליך של ספירת צדדים, שמדבר על פריש. אבל עוד פעם, זה דיון שהוא כבר דיון ש... בוא נגיד, אני לא יודע להגיד לגביו אמירה ברורה, בלי הגמרא, האם הייתי עושה מזה קבוע או פריש, אני נוטה לחשוב שהייתי עושה מזה קבוע. אבל הגמרא עושה מזה פריש, גם הראשונים והאחרונים. לא נורא בעיניי. א', בגלל שזה עבר פורמליזציה, ועכשיו כבר לא נכנסים חזרה להגיונות המקוריים, ב', בגלל שיכול להיות שגם את המקרה הזה עצמו, אפשר להבין עם ההגיון המקורי, יש פה פשוט הרבה דברים שכולם פרשו. אבל עדיין, כל אחד ואחד מהם פרש. ועל כל אחד ואחד מהם אני יכול לשאול מאיזה קבוצה במקור הוא היה שייך. זה שהקבוצות האלה כבר לא נמצאות במקום המקורי, אז מה? כשהוא פרש, אני שואל מאיזה קבוצה הוא הגיע. לא אכפת לי שאחרי זה משרף הקרון. מה אכפת לי משרף הקרון? או פרשו כל שאר החתיכות? השאלה שאני שואל על החתיכה שאני מחזיק ביד, היא עדיין אותה שאלה. מאיזה קבוצה במקור הוא הגיע? אפשר לנסח את השאלה הזאת כשאלה של פריש, ולא של קבוע. לא נורא בעיניי. לכן אני חושב שההסבר הזה הוא באמת, לא יודע, הכי טוב שאני מכיר, לעניין הזה של קבוע, פריש, רוב דאיתא ולית קמן.
הרב, אתה יכול להסביר רגע את ההיגיון של הצד השני? אם כל החתיכות פרשו בבת אחת, מה ההיגיון להפעיל קבוע ולא פריש?
כמו שבעצם אני אומר, יש פה תער, אף אחד לא פרש. פשוט החדר כולו מתנייע על גלגלים. אז מה? תחשוב על חבורת האנשים שנמצאים בחדר, ואני זורק אבן לתוכו. אבל החדר הזה הוא קרון, קרון מתנייע. אני לא הייתי תולה בזה הבדל בין קבוע לפריש. אבל אני אומר, בחשיבה קצת פורמלית, אחרי הפורמליזציה, אנחנו עושים להבחנה בין קבוע לפריש, אני אומר, בסדר, הקרון נע, זאת אומרת, כל האנשים נעים. כל אחד אם היה נע לחוד, הייתי רואה אותו כפריש, מהמקום המקורי. אז עכשיו כולם פורשים יחד. אז אני עדיין רואה את זה כפריש. אני אומר עוד פעם, אני לא הייתי אומר את זה מסברה בעצמי. אבל אחרי שהגמרא אומרת את זה, ואחרי שזה כבר עבר פורמליזציה, הבחנה בין פריש לבין קבוע, לא נורא בעיניי. אוקיי? עכשיו, יש פה עוד נקודה מעניינת, הסבר נוסף לדין קבוע, שאולי דומה, אבל לא זהה, וזה הסבר שהציע אותו אורן, עורך האתר, בטוקבק, בשאלה בעצם, וגם בטוקבק לאחד הטורים, שעוד רגע נדבר עליו, אבל בשאלה שהוא שאל באתר, הוא הציע הסבר לדין קבוע, בעיני הסבר יפה, נראה אחרי זה השלכות, הנה זה פה, כן? הוא חשב על הסבר קבוע, הוא אומר ככה, כאשר אדם, או אפילו חיה כמו עכבר, בוחר בפריט מסוג כלשהו מתוך תערובת פריטים, הסיכוי שהוא בחר בפריט מסוג מסוים, תלוי לא בכמות הפריטים היחסית מהסוג המסוים, אלא בשיקולי ההעדפה של הבוחר. כן? כך למשל, אם אדם זורק אבן לקבוצת אנשים, שיש בה רוב יהודים ומיעוט גויים, הסיכוי שהוא התכוון לגוי ולא ליהודי הוא 50%. למה? זה שיש שם 9 יהודים וגוי אחד, זה לא משנה, הרי השאלה למה הוא התכוון. אם הוא התכוון להרוג יהודי, אז הוא התכוון להרוג יהודי, התכוון להרוג גוי, התכוון להרוג גוי. הרי כל השאלה שלנו זה על הכוונה, זוכרים, לא על מה שפגע. מה שפגע בסוף זה פגע ביהודי, זה אני יודע. כל השאלה זה למה הוא התכוון מההתחלה. אז פה זה תלוי בכוונות שלו, אם הוא רוצה להרוג יהודי, הוא התכוון יהודי, הוא רוצה לגוי, גוי. זה לא איזו בחירה אקראית ובוא נראה על מי טיפול העבר. שאלה שלי זה למי הוא התכוון. אז אתם מבינים שזה ממש דין קבוע. כי זה או שהוא מתכוון ליהודי או שהוא מתכוון לגוי. זאת תוצאה של הבחירה של האדם, או כוונה של האדם. זה לא איזשהו הליך מקרי שבוחר בן אדם מתוך 10 אנשים. כן? באותו אופן, אם עכבר לוקח פת מ9 ציבורי מצה ואחד חמץ, סוגיה בפסחים, יש פה סיכוי של 50-50 באיזה סוג פת הוא יבחר. למה? כי זה תלוי בעדפות שלו, ולא רוב או מיעוט ציבורי המצה. כן? הרי בעצם, העכבר תלוי מה הטעם שלו, אולי הוא אוהב חמץ, אולי הוא אוהב מצה. אבל הוא לא, מי אמר שהוא בוחר באופן אקראי בין 10 ציבורי הפת? זה תלוי בהעדפות שלו. וכיוון שאין לי שום מידע על העדפות, אני גם לא יודע זה 50-50. הקביעה זה 50-50 היא לא קביעה סטטיסטית, היא קביעה של בורות. כיוון שאני לא יודע מה העדפות שלו, אבל סטטיסטיקה אין פה, אז זה 50-50. אומרים, זה מאוד דומה למה שאני אמרתי קודם. אבל עוד רגע אני אסביר את ההבדל. גם ב9 חנויות, הוא אומר, אם אדם נכנס לחנות ולקח משם בשר, ולאחר מכן שכח לאיזה חנות הוא נכנס, השאלה לאן הוא התכוון להיכנס כשהוא הלך לקנות את הבשר. וזאת שאלה שיש לה שתי תשובות אפשריות, להיכנס לחנות קצרה או טריפה, בהסתברויות שוות. לא נכון כמובן, זה לא הסתברויות כי זה העדפה, העדפה זה לא הגרלה, אבל הניסוח היותר נכון זה ניסוח של בורות, של ברירת מחדל. אני אומר, אין לי שום מידע, לא יודע מה התפלגות העדפות של הבן אדם. לא התפלגות, שלא מה הוא מעדיף, הוא מעדיף את זה, הוא מעדיף את זה. את זה יש תשובה אחת, אוקיי? אבל אני לא יודע אותה. כיוון שאני לא יודע אותה, זה כמו מטבע, שאני לא יודע אם היא הוגנת או לא, כמה אני אאמר, 50 עץ 50 פעלים. אבל מתוך בורות, כי אני לא יודע. וגם כשזה תלוי בהעדפות של אדם, או העדפות של עכבר, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, אז בעצם אני אמור להתייחס לזה כ-50-50, כי ההתפלגות לפי מספר האפשרויות היא לא התפלגות טובה. כן? זה לא תהליך מקרי, זה תהליך שתלוי בהעדפות. אם זה אדם, אז זה ודאי טוב, אבל גם העדפות של עכבר זה העדפות. הוא בוחר פת שהוא אוהב מול פת שהוא לא אוהב. הוא לא בוחר נופל אקראית על איזושהי ערימה ואוכל את הערימה שעליה הוא נפל, נכון? יש לו טעם כלשהו לעכבר. מי אמר אם הוא אוהב יותר פת כזאת, אוהב יותר פת כזאת? למה להניח שזה מ9 החנויות ההם? עכשיו, שימו לב, פה זה עוד הרבה יותר חזק ממה שאני אמרתי קודם. אם אני עכשיו צריך לשאול, סטטיסטית עכשיו, אני מאמר איתכם, על מה הסיכוי שהחתיכה שהעכבר לקח, זה חמץ מול כשר. כאן יכול להיות שאני אפילו אמר על 50-50. למה? כי באמת אם העכבר אוהב חמץ, אז הוא ייקח חמץ. מה אכפת לי שיש רק ציבור אחד של חמץ ו9 של כשר, של מצה? הוא ילך לחמץ, הוא יבחר את החתיכה הזאת, את הציבור הזה מתוך 10, שמכיל חמץ, כי זה מה שהוא אוהב. אתם זוכרים את הדוגמה של קופל? הדוגמה של קופל הייתה, יש לנו ארגז כדורים, כן? ועכשיו אני מעלה כדור ביד, אני שואל מה הסיכוי שהוא שחור או אדום, אז אני אגיד, זה לפי מספר הכדורים שבקד. ואם עוד לא העליתי את הכדור בכלל, אז הוא אומר, אז אי אפשר לשאול את השאלה הזאת, נכון? זה היה הסבר שלו לדין קבוע. אני שואל עכשיו שאלה שלישית על המקרה הזה. מה יקרה אם אני מכניס את היד, אבל לא נקרית, אני בוחר. עכשיו יש 100 כדורים, 99 אדומים ואחד כחול. בחרתי כדור, אבל הסתכלתי, ראיתי את הצבעים ובחרתי כדור. עכשיו אני שואל אתכם, מה הסיכוי שבחרתי כחול?
50-50.
50-50.
זה רק בצ'וזינג, לא בפיקינג.
כן, כן, ברור. דבר על צ'וזינג. כשבן אדם בוחר, או עכבר, זה לא משנה, לא במובן של צ'וזינג ופיקינג בבחירה חופשית. גם העכבר, מבחינתי זה צ'וזינג, זה לא פיקינג. כמו שבסוגיות של בחירה חופשית זה פיקינג, אצל עכבר. אבל פה אני אדבר על העדפות של העכבר, מה הוא אוהב לאכול. אבל כיוון שאני לא יודע מה הוא אוהב לאכול, אין לי מידע, אז אני מניח ש-50% שהוא אוהב חמץ, 50% שהוא אוהב כשר, מצה, אוקיי? אז אם הוא אוהב חמץ, הוא יבחר את חתיכת החמץ, למרות שהיא אחת מתוך 100, כי זה מה שהוא יבחר, זה מה שהוא אוהב. אין לו בעיה לבחור. לכן גם שם אפילו הייתי מאמר על 50. זה לא רק, אני אומר, בהיעדר מידע, מתוך בורות, אני בוחר 50. אורן מציע שזה לא בורות, זה ממש סטטיסטיקה. טוב, זה מאוד יפה, ההבחנה הזאת. זאת אומרת, זה מאוד יפה ומאוד נכון. כי כשבן אדם נכנס לחנות לקחת חתיכת בשר, אז הרי יש לו נטייה, הוא נכנס לחנויות כשרות או לחנויות טרפות. עכשיו הוא לא זוכר לאיזה חנות הוא נכנס. יש לו איזשהן העדפות, אפילו אם הוא לא היה מודע אגב, אז יש לו הרגלים כתוצאה מהכניסות הקודמות לחנויות, הכל בעצם תלוי בהעדפות הבסיסיות שלו, אפילו אם הוא עושה את זה בלא מודע, או לפחות יכול להיות. ולכן במצב כזה, בהחלט יכול להיות שאפילו הסטטיסטיקה תהיה 50-50. לא רק מתוך בורות, כיוון שיש שתי אפשרויות, אני אגיד 50-50. סטטיסטיקה באמת תהיה 50-50. זה הסבר הרבה יותר חזק ממה שאני הצעתי קודם. עכשיו, זה דומה מאוד למה שאני אמרתי קודם, עד חצי הדרך. אני קודם אמרתי, סטטיסטיקה אין פה. וכיוון שככה, אז מתוך בורות, אני אניח שזה 50-50. אורן רוצה לטעון, קודם כל סטטיסטיקה אין פה, כמו שאני אמרתי. אבל הוא רוצה להגיד, אם אין פה סטטיסטיקה, יש לי חישוב אקטיבי שעושה את העבודה במקום הסטטיסטיקה. לא שכיוון שיש שתי אפשרויות ואני בור, אז אני מניח 50-50. לא, אלא יש לי שתי אפשרויות ואני באמת מהמר שזה 50-50. אבל זה לא כל כך רחוק מה שאני אמרתי, תחשבו על האכבר למשל. האכבר למשל, הרי זה תלוי בהעדפות שלו. עכשיו, אין לי מידע מה העדפות שלו. אולי העדפות שלו זה חמץ, אולי זה כשר. אז עדיין יש פה בורות. זה 50-50 שהוא תוצאה של בורות. אבל יש פה בורות שבאופן טבעי האימור הוא 50-50. בתשע חנויות קשרות ואחת טריפה, מה שאני אמרתי קודם, כיוון שאני לא יודע את ההתפלגות, אז 50-50 מתוך בורות. מה שאורן טוען לא, אם אתה בוחר חנות, אז נכון שזה בורות כי אני לא יודע מה העדפות שלך. אבל זאת בורות שמובילה באמת ל-50-50. כי או שהעדפות שלך עם זה, או שהעדפות שלך עם זה. לא בגלל שיש שתי אפשרויות, למרות שזה 9-1 זה 50-50, אתם מבינים? זה מוביל בצורה יותר חזקה ל-50-50 מאשר ההסבר שלי. הסבר שלי רק אומר, אין לי שום דבר אחר להניח, אז אני מניח 50-50. כמו שהשכל הישר אומר, זה 90-10. סבירות, לא ההסתברות. אני אומר, כיוון שזה סבירות ולא הסתברות, ההלכה אומרת לי 50-50. אומר אורן, לא, 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 זה הסתברות, 50-50. זה כבר ממש הסבר הסתברותי.
אם אדם נכנס לחנות ואולי ידע כי הוא כאשר נכנס עם זה של הקשר או של הפסול.
זה הדיון שהמשכתי בו, זה הדיון, זה מה ששאלתי אותו באותו שאלה, שעכשיו אני העליתי לכם אותה, תראו את המשך השרשור, זה מה ששאלתי אותו, אז הוא הציע לעשות אוקימתא, שהגמרא מדברת רק במצב שהוא לא זכר.
זה נורא מצמצם את כל הדיון, לצורך למשל הכדורים, אם אדם לא יודע איזה צבע, אז שוב, גם פה אין את העניין הזה, גם עכבר, ליכול שחמץ ומצא אותו אותם.
זה יצמצם את הדיון, ובאמת אני אגיד שבמקרים האחרים זה לא יעדין. פשוט יעשה אוקימתות בגמרא, לא נורא.
כן, בגמרא אתה צריכה לסלול ולסלול בדידו, זה כאילו ממש חתיכת אוקימתה, זה לא איזשהו משהו...
לא,
לא שכיח.
תראו, מה שאורן מביא פה מהירושלמי, אתם רואים? זה בהמשך אותו שרשור. אחרי ששאלתי אותו בדיוק את השאלה הזאת, אז הוא אומר, תראה ירושלמי שקלים, 9 חנויות מוכרות בשר שחוטה, ואחת מוכרת בשר נבלה, נתחלפו לו חושש. ולנמצאת הולכין אחר הרוב, כן, זה פריש וקבוע בשפה של הירושלמי. מה זאת אומרת נתחלפו לו? הוא בעצם נכנס לחנות שהוא ידע לאיפה הוא נכנס, אבל אחרי זה התחלפו לו החנויות, הוא לא זוכר כבר בעצם הוא נכנס לחנות הזאת או לחנות הזאת. אם זה ככה, אז כשהוא נכנס, זאת לא הייתה הגרלה, זאת הייתה בחירה, רק עכשיו הוא לא זוכר מה הייתה הבחירה. ככה הוא טען. אם זה ככה, אז זה אפילו לא הוקימת, אלא הירושלמי באמת מדבר על המקרה שאורן הציע. אני אמרתי לו שאני לא בטוח שזה הפירוש של המילה נתחלפו. נתחלפו הכוונה כבר כשהוא ניגש. כבר כשהוא ניגש, הוא לא שם לב בעצם שהוא צריך לבחור חנות כשרה, והוא לא זוכר אם זה חנות כשרה או חנות טריפה. יש אפילו הבאתי לו דוגמה לשימוש במושג נתחלפו בהקשר הזה, בהקשר כזה. אני רק מביא הדגמה לאפשרות שאפילו ההוקימת הזאת לא כל כך רחוקה. יכול להיות ש זה באמת מה שהירושלמי מתכוון. לכן, בעיניי לא נורא כל כך הקושייה הזאת, גם אני שאלתי אותו את הקושייה הזאת, לא נורא כל כך בעיניי. וזה הסבר בכיוון שלי, אבל הוא מגיע בסופו של דבר לחישוב של 50-50 בצורה יותר משכנעת מאשר ה-50-50 של הבורות שלי. אוקיי, אז זה שני ההסברים לגבי דין קבוע. עכשיו אני רוצה להמשיך בעוד סוגיה שגם היא נזקקת לקבוע ופריש, ואני חושב ששם אולי אפשר לראות את ההבדל בין ההסבר שלי להסבר של אורן. הכל התחיל בשאלה שנשאלתי גם כן באתר. השאלה שהוא שאל זה לגבי סוגיה במסכת כתובות בדף ת', סוגיית פתח פתוח, מה שנקרא, כן, מדובר על, על בעל שבא על אשתו, ומצא שהיא לא בתולה, ואז הוא הגיע לבית הדין, ונפקא מינה לכתובה, היא מגיעה למנה, מגיעה למאתיים, כתובה, בתולה כתובתה 200, בעולה כתובתה מנה, אז עכשיו השאלה האם הוא, האם היא בתולה או בעולה. עכשיו, זה שאלה אחת לגבי הכתובה, שאלה שנייה, זה האם היא אסורה עליו, אם הוא מצא אותה שהיא בעולה, אז היא כבר נבעלה למישהו אחר, אם היא נבעלה למישהו אחר כשהיא הייתה אשת איש, אז היא נאסרת על הבעל ועל הבועל. מצד שני, יש אפשרות שהיא נבעלה עוד לפני הקידושין, אז היא לא נאסרת. תגידו להם מתח טעות, הוא חשב שהיא בתולה, וזה, זה שאלת מקח טעות, אבל הוא לא טוען את מקח הטעות, הוא טוען שהיא אסורה. טוב השאלה, אם היא אסורה עליו או לא אסורה עליו, אוקיי? אז הגמרא שם בדף ת', הגמרא אומרת, שיש פה ספק, ספק אם היא, אם היא זינתה תחתיו, אחרי הקידושין, וספק אם היא זינתה לפני הקידושין. אם זה בכהן, אז זה לא משנה אם זה באונס או ברצון, יש פה הרבה פרטים, אני לא נכנס עכשיו לפרטים, אבל הגמרא מציגה את זה כספק, האם היא זינתה לפני הקידושין או אחרי הקידושין. שואל היהודי הזה באתר, הרי נגיד שהאישה הזאת התחתנה או התקדשה בגיל 22, והקידושין בדרך כלל לקחו י"ב חודש בתקופתם. בגיל 23 הבעל בא עליה, ואז הוא מצא שהיא לא בתולה, אוקיי? עכשיו היא נבעלה, השאלה אם היא נבעלה אחרי הקידושין או לפני הקידושין. הוא אומר, למה לא נלך אחרי הרוב? 22 שנה, נגיד מגיל 3 היא כבר... ראויה לביאה, כן, בתוליה כבר לא חוזרים, אז מגיל 3 עד גיל 22, 19 שנה. מגיל 22 עד גיל 23, משעה שהתקדשה זה שנה אחת. אם אני שואל, מתי היא נבעלה, למה זה ספק שקול? בוא נלך אחרי הרוב, יש 19 שנה מול שנה אחת, רוב הסיכויים שהיא נבעלה לפני הקידושין. למה לא נלך אחרי הרוב? זאת הייתה השאלה. עכשיו, אני במבט ראשון עניתי לו שהיישום של סטטיסטיקה פה הוא לא נכון. גם הסברה של אורן, כמו שלא הזכרתי פה את הסברה של אורן, אורן בטוקבקים לטור הזה חזר והזכיר את הסברה שלו. אבל לכן אני זוכר אותה גם עכשיו, כי זה טור יחסית קרוב, טור 509. אז הטענה שלי הייתה, שלא נכון להשתמש פה בכלים סטטיסטיים. הרי מדובר פה על החלטה של בני אדם לקיים, שני בני אדם לקיים יחסי אישות. עכשיו השאלה, מתי הם קיימו את יחסי האישות? זו שאלה של בחירה. מתי הם החליטו לעשות את זה? זה לא שהוא בא עליה במקרה עם עיניים עצומות, והיא עם עיניים עצומות, עיניים שלא ראו את, את היומן. כן, לא יודעות, לא יודעים באיזה תאריך, זה אחרי הקידושין או לפני הקידושין, והשאלה על איזה רגע בזמן נפלנו. הם מחליטים האם לקיים יחסי אישות או לא, והם מחליטים האם לפני הקידושין, אחרי הקידושין, הם תלוי מתי זה יצא, אבל זה אין לזה שום מקום להשתמש פה בהתפלגויות סטטיסטיות, זה לא רלוונטי. לכן נדמה לי שהשאלה הזאת לכאורה בחשיבה סטטיסטית פשוטה לא מתחילה. עכשיו כמובן עדיין השאלה, אז למה חצי חצי? פה אני אומר, החצי חצי של הבורות. מה זאת אומרת? כיוון שאין לי דרך סטטיסטית לטפל בזה, אז זה חצי חצי. אבל החצי חצי של הבורות גם הוא טעון הסבר, שאלה אם זה קבוע או פריש. כי גם אם יש בורות, עדיין אם זה פריש אז הולכים אחרי הרוב. יש גזירת הכתוב, מאחרי רבים להטות. רק אם זה קבוע, אז זה מחצה על מחצה. זאת אומרת, זה שהראיתי שזה לא סטטיסטיקה, זה עוד לא מספיק. כי גם דברים שהם לא סטטיסטיקה, עדיין הולכים אחרי הרוב, כי יש אחרי רבים להטות. אז זה עוד רגע נראה. אבל הטענה בעצם, כן, כשאני, למשל, כשאני שואל, אמרתי לו שם, כשאני נותן לבן אדם לבחור פאה בקוביה, כמו הכדורים בתיבה בקד, כן, שהזכרתי קודם, נותן לבן אדם קוביה, ואני אומר לו, תבחר פאה. הוא רואה הכל, כן, הוא צריך לבחור. אני שואל את עצמי, מה הסיכוי שהוא יבחר חמש? אין לי מושג. אין לי דרך לענות על זה, נכון? כי זה לא הגרלה, הוא בוחר חמש כי הוא אוהב את חמש. זה לא, אין פה שום דבר אקראי. יכול להיות שעדיין הייתי אומר זה שישית, כי אין לי מידע על העדפות שלו. אז הייתי אומר, הייתי מניח שכל העדפות לא שוות, אבל אתם מבינים שלא שייך פה סטטיסטיקה בכלל. לא רלוונטי לסטטיסטיקה. אין פה שום תהליך אקראי. אין פה שום הגרלה. זאת בחירה מודעת, והשאלה מה הטעם שלו. אני מגיד שאולי יש פה, אז אני מזכיר לי עוד נקודה. אולי נדבר עליה בהקשר. כן, השאלה איך נוצר הטעם. למה הוא אוהב את חמש? אולי זה תהליך מקרי. וכאן כן אפשר אולי להשתמש בסטטיסטיקה. יש בני אדם שאוהבים חמש, יש בני אדם שאוהבים שתיים, אחד, שש, לא יודע. אם זה מתחלק באופן אחיד, אני לא יודע בדיוק מה, אז אולי אפשר להשתמש בסטטיסטיקה על איך נוצר הטעם שלו, לא על הבחירה הספציפית שלו באיזושהי פאה בקוביה המסוימת הזאת, אלא איך נוצר לו טעם שאוהב את המספר חמש. וזאת שאלה, זאת אולי כן של הסטטיסטיקה, טוב, אני נעזוב את זה. זה בכל אופן, הטענה שלי אומרת שברגע שמדובר בבחירה של בני אדם, אז אתה לא יכול להפעיל סטטיסטיקה, כי כל השאלה זה מה הם רוצים. מה שהם רוצים זה לא, זה לא אקראי. זה אין פה שום דבר סטטיסטי. כך רציתי לענות בהתחלה על השאלה הזאת, ואתם מבינים, זה מאוד דומה לאופן שבו אורן הסביר את קבוע או פריש. לענייננו, כמובן...
שנייה, אבל אם יש מדגם שמאה אנשים בחרו התפלגות כזאת של מספרים, זה לא סטטיסטי?
עוד פעם?
אם יש מדגם של אלף אנשים שבחרו בהתפלגות כזאת או אחרת,
לא.
פאה כזאת או כזאת,
זה...
אז יש לי בעצם מידע סטטיסטי שיש העדפות שנוטות.
כל אחד מהם בחר, עוד פעם, אין פה שום דבר אקראי. כל אחד מהם בחר באופן דטרמיניסטי. מה זה שייך להתפלגויות? במקרה,
רק...
או לא במקרה, עשה לך אנשים כאלה, וזה הכל... זה הכל בחירות דטרמיניסטיות, אין פה התפלגויות ואין פה הגרלות ואין פה כלום. כל אחד בחר מה שהוא בחר, תמיד יצא איזשהו משהו, נכון? אחרי שכל אחד בוחר באופן דטרמיניסטי, כשתעשה ספירה על 100 אנשים, תמיד יצא 80-20, 70-30, אני לא יודע, 40-60, מה שאתה רוצה. משהו יצא תמיד. השאלה אם המשהו הזה מייצג התפלגות אקראית, לכאורה לא, כל אחד עושה פה בחירה דטרמיניסטית. תוצאה שיצאה יצאה, משהו תמיד צריך לצאת. עוד פעם, אלא אם כן אתה חוזר אחורה לשאלה למה הם בנויים בטעם הזה, שזה אוהב 5, זה אוהב 2 וזה אוהב 6. ואז אולי כן אפשר לדבר סטטיסטיקה. זה קשור לשאלה למה הסטטיסטיקה עובדת בפסיכולוגיה. כשבני אדם בפסיכולוגיה מתנהגים באופן מסוים, זה בדרך כלל החלטות. אז איך אנחנו משתמשים בכלים סטטיסטיים כדי לעשות... ניתוחים של התנהגויות בפסיכולוגיה, על זה דיברתי במדעי החופש. והטענה כנראה שבאמת ההתפלגויות של אנשים נובעות מההעדפות שלהם, וההעדפות נוצרות באופן אקראי. אבל אם באמת בן אדם בוחר, לא תוצאה של העדפה, אלא בחירה, כאן אני נכנס עוד פעם לפיקינג מול צ'וזינג, אז באמת אי אפשר להשתמש בסטטיסטיקה. אין לזה שום משמעות. אוקיי, בכל אופן, הטענה, יש פה עוד טענה שיכולה לעלות, שהרי בעצם אם בני הזוג האלה, זאת אומרת, הנואף והנואפת, היו צריכים לבחור, יש אפילו היגיון להגיד שהם בחרו לפני הקידושין, כי אז היא לא אסורה. למה להניח שהם בחרו אחרי הקידושין? אז פה, מה עצמה אומרת, הרי מים גנובים עם טקו. זאת אומרת, יש אנשים שמעדיפים לעשות את זה כשזה אסור. כשאסור יש לזה טעם אחר, אוקיי? ומצד מעבר לזה גם, השאלה אם הייתה להם הזדמנות לעשות את זה קודם. מתי הם נפגשו? מתי הם התאהבו? מתי קרתה ההזדמנות? זה, הבחירה שלהם תלויה גם בזה. זה לא שבן אדם יושב בבית ומחליט האם לעשות את זה עם הבחורה בגיל 16, או נחכה עד שהיא תהיה מאורסת בגיל 22 ולעשות את זה אז. אבל זה לא עובד ככה. שאלה מתי הם נפגשו, מתי הייתה להם הזדמנות, מתי הם רצו, זה משהו שהוא לא מתפלג אחיד על השנים, אבל מצד שני הוא לא מאפשר להם לעשות את זה כשהיא מותרת או כשהיא אסורה. אם הם נפגשו כשהיא כבר הייתה אחרי הקידושין, אז הם עשו את זה אחרי הקידושין, למרות שזה אסור, כי לא הייתה להם אופציה אחרת, אז הם נפגשו. אז לכן, בקיצור, בסופו של דבר, יש פה איזושהי מערכת שיקולים שאומרת שלא נכון להשתמש בסטטיסטיקה לגבי השאלה הזאת, למרות שיש 19 שנים מול שנה אחת, אי אפשר להשתמש בסטטיסטיקה. זאת בעצם הטענה. עכשיו, הבעיה שעלתה, אני אחרי זה הערתי, בבעיה נוספת. יש בעיה נוספת, ושם כבר יהיה יותר קשה ליישם את ההסבר שנתתי כאן. הגמרא עוסקת בקידוש עם מדף עין תת, הגמרא עוסקת במקווה, שידוע לנו היא נמדדה והייתה כשרה עם 40 שעה, נגיד ביום ראשון ב-12 בצהריים. אוקיי? עכשיו, בן אדם טבל בה ביום שני בבוקר. ביום חמישי בבוקר, מדדתי את המקווה, והתברר שיש כבר רק 39 שעה. מקווה פסולה. מי שטובל בה לא נתהר. מה קורה למצב כזה? יש פה דיון, לכאורה זה דיני ספקות, השאלה אם הולכים אחרי חזקה דמעיקרה, או אחרי חזקה דהשתה, פיסה הפשוטה הולכים אחרי חזקה דמעיקרה, והמקווה נחשבת כשרה, אלא אם כן הוכח שהיא חסרה. וזה הוכח רק ביום חמישי בבוקר, ולכן ההנחה, ועד חמישי בבוקר היא כשרה, וזהו. אוקיי? אבל, אותה שאלה ששאלנו קודם, בעצם אפשר לשאול גם כאן. למה לא נבדוק איפה הייתה התבילה על אינטרוול הזמן בין הזמן שידענו שהיא קשרה לזמן שאנחנו יודעים שהיא חסרה? בתיאור שתיארתי, אז עבר חצי יום או שלושת רבעי יום מהרגע שידענו שהיא קשרה עד התבילה, מהתבילה ועד עכשיו עבר שלושה ימים. בואו נלך אחרי הרוב. רוב הסיכויים שהמקווה התחסרה בשלושת הימים האחרונים, ולכן ההנחה שהוא טבל במקווה שלמה, במקווה קשרה. למה אנחנו מניחים שזה ספק ונזקקים לחזקות, דאשתא דמעיקרא? בואו נלך אחרי רוב רגעי הזמן, כמו שאמרנו בעילה שמה, שהולכים אחרי רוב רגעי הזמן, 19 שנים מול 3 שנים, גם פה אפשר ללכת אחרי הרוב של רגעי הזמן. למה לא נלך אחרי הרוב? טוב, האמת שזה נקודה טריקית קצת. כמה שעים היו במקווה ביום ראשון בצהריים? נגיד 40 שעה בדיוק. ביום חמישי אני מוצא 39. אז אם ההנחה שלי זה שאת השעה נוספת מישהו שאב, פשוט לקח מהמקווה, אז מה שאמרתי קודם נכון. אבל אם אני מניח שזאת הייתה התעדות, אז ברור שההתעדות קורית בהדרגה. לאט לאט המקווה חסר. עכשיו, אם מיום ראשון בצהריים עד חמישי בבוקר התעדתה שעה, אז עד יום שני בבוקר התעדתה 10% שעה, 15% שעה, לא יודע, משהו כזה. אוקיי? זה מספיק בשביל להחסיר מ-40 שעה, אז המקווה הייתה פסולה. נגיד אם היא הייתה 40 שעה מכוונות. אז אני יכול בעצם לעשות חישוב אפילו בצורה קצת יותר מדויקת, ופשוט לנסות ולשערך על פני ציר הזמן, מתי זה חצה את ה-40 שעה. ההנחה שההתעדות קורית באופן רציף, שגם זה כמובן, השאלה מתי הייתה שמש חזקה, שמש חלשה, בלילה אין, כל מיני דברים מהסוג הזה. כמובן אפשר להרחיב בזה יותר ויותר, ואולי הסיבוך הזה עצמו אומר שעזוב, אנחנו לא נכנסים לזה, כל דבר כזה נחשב אצלנו כספק שקול. כי החישובים האלה לא הבינו אותנו לשום מקום. יש איזשהו היגיון לומר שההלכה עובדת בצורה כזאת, אי אפשר לעבוד לפי כל מיני חישובים ומודלים וכו'. מי שהזכרתי פעם את המשנה במקוואות, היה יהודי, מנהל בית ספר בקריית ים, הלך לעשות דוקטורט במתמטיקה אצל הרשקוביץ, והטכניון, דניאל הרשקוביץ. והוא עשה דוקטורט, הוא עשה דוקטורט על בעיות מתמטיות בהלכה, הלכה ומתמטיקה. אז הוא בא אליי לאיזו פגישה, לשאול אותי אם אני מכיר בעיות כאלה. אחת הבעיות שנתתי לו הייתה בעיה של משנה במקוואות. מה קורה? יש משנה במקוואות שאומרת, יש אמת מים, שבה זורמים מים, נגיד בקצב קבוע לצורך הדיון. והמים האלה הם מים שאובים. עכשיו, אמת המים הזאת מגיעה למקווה, הוא 40 שעה מים לא שאובים. היא עוברת דרך המקווה וממשיכה הלאה. המקווה נמצא באמצע הדרך. כן, אז כל הזמן נכנסים לתוך המקווה מים שאובים ויוצאים. אבל כמובן מתערבבים בתוך המקווה. ומה שיוצא זה לא בדיוק מה שנכנס. לאט לאט יצאו המים הלא שאובים של המקווה, ובאיזשהו שלב יהיה מצב שיהיו שם לפחות שלושה לוגים מים שאובים, בסוף יהיה הרוב הגדול מים שאובים, אחרי הרבה זמן. השאלה כמה זמן מותר עוד לטבול במקווה? כך שואלת הגמרא של המשנה שם, והראשונים שם עושים חישובים וחישובי חישובים ומגיעים למספרים נהדרים, אז אמרתי לו, תפתור את זה בעיה באינפי, תפתור את הבעיה באינפי ותבדוק האם הראשונים צודקים או לא צודקים. אז למרבה הפלא הוא אומר לי, תשמע, בטכניון לא מצליחים לפתור את הבעיה, מתמטיקאים בטכניון, לא הבנתי את הדבר הזה, כל אופן, הוא הלך למתמטיקאים, זאת הייתה הבעיה. פיזיקאים פותרים את זה בעיניים עצומות. כי כשאתה עושה מודל מתמטי למציאות, אז מתמטיקאים פחות מיומנים, אני חושב, פחות חלק מהמתמטיקאים, פחות מיומנים להצמיד מודל מתמטי למציאות. ועשיתי את זה עם לייבניץ, עם דיפרנציאלים, כן, את ה-dy חלקי dx, בצורה כזאת אפשר להראות את זה מהר מאוד. פתרתי את זה והגענו לאיזושהי תוצאה בהנחות מסוימות. ומהן ההנחות? וההנחות האלה אגב כתובות בראשונים. ההנחות האלה אומרות שכל טיפה של מים שאובים שנכנסת למקווה מתערבבת פה באופן שווה. ולכן מה שיוצא מהמקווה יוצא באותו תמהיל שיש בכלל המקווה. שזה כמובן לא נכון באופן מדויק. זאת ההנחה של תהליך הדיאבטי. וכן, בדינמיקה או במכניקה של זורמים. ואז בעצם הטענה היא שכל חלק שנכנס לתוך המקווה מתערבב בשווה, ומה שיוצא מתפלג בין שאובים ולא שאובים לפי התמהיל הכללי שיש בכל המקווה. וזאת ההנחה. תחת ההנחה הזאת, זאת משוואה דיפרנציאלית ממעלה ראשונה, אפשר לפתור את זה די בקלות, ומגיעים איזושהי תשובה שהיא שונה באלפי אחוזים לפעמים מהתוצאות של הראשונים. אלפי אחוזים, זאת אומרת אין קשר, זה לא קירוב של 10% לפה, 5% לשם. פשוט אין קשר בכלל. עשו שם איזשהם הנחות מטורפות, כי לא היה להם אינפי. אז זה לא קרוב בכלל, לתשובות הנכונות. עכשיו, הרי ברור שגם התשובה שלי לא הייתה נכונה. כי זה לא נכון שזה מתערבב מיד באופן שווה כל טיפה שנכנסת, ואז מה שיוצא מבטא את התמהיל הכללי שבמקווה. אם רוצים לעשות חישוב מדויק, אין שום דרך לעשות את זה באמת. אפשר לעשות איזושהי סימולציית מחשב, וגם זה לדעתי בלתי אפשרי. זו סימולציה שבלתי אפשרי לעשות אותה, בצורה מדויקת. ולכן בעצם גם החישוב שלי לא נכון. נהנחתי הנחות מסוימות של ערבוב שווה. זה כמובן הרבה יותר טוב מההנחות שלהם, אבל עדיין אלה הנחות. הנחות לא מעשיות באמת. אז לכן, במצב כזה, יש היגיון לומר שההלכה, כשתשאל אותי הלכה למעשה, היא לא כמוני, אלא דווקא כמו הראשונים האלה, למרות שהם טועים באלפי אחוזים, כי גם אני טועה באלפי אחוזים, אולי, בנסיבות מסוימות, תלוי אם זה קצב מהיר, תראו, כשהקצב מאוד מאוד איטי, אז הם צודקים וגם אני צודק. כשהקצב מהיר, אז הטעות שלהם מתחילה להצטבר, אבל כשהקצב מהיר, גם המודל שלי כבר לא טוב כל כך. אני, בקצב איטי, אז אפשר להניח שזה התמהיל קורה באופן אחיד בכל הבור. זה מהר, אז זה לא מספיק להתערבב עד שזה כבר יוצא. לכן החישוב הוא כל כך מסובך, שבהחלט יש מקום לומר שאנחנו מדברים על פוסקים, פוסקים, זוכרים את מה שאמרתי בתחילת השיעור, פוסקים לא אמורים להיות מתמטיקאים או פילוסופים, ולכן פוסקים בעצם אמורים לעשות את החישוב בצורה מתמטית, פורמלית, הכי פשוטה שיש, בלי להבין במתמטיקה ובלי לחזור חזרה ליסודות של החישוב. קובעים איזשהו חישוב, וזה החישוב שיהיה תקף ברמה ההלכתית. גם החישוב שלי שהוא לכאורה יותר מדויק, גם הוא לא נכון. אז מה אתה? אז בעצם צריך בכל מקום לקבוע איזשהו כלל פורמלי וזה. אז הראשונים עושים כלל פשוט יותר משלי, ולכן אין שום בעיה, הולכים עם מה שהם אומרים. אז מעין זה אני רוצה לומר גם כאן. ומתחילים לעשות איזשהם חישובים מטורפים על מתי הם נפגשו, והאם הם היו מותרים, ומה הם מעדיפים, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, אז גם אם אתה תגיע לאיזשהו מודל יותר ריאלי, זה אף פעם לא יהיה באמת החישוב הנכון. ואם המקווה הזה מתעדה עכשיו באופן אחיד על פני כל השבוע, אז אני יכול לקבוע מתי על ציר הזמן הוא ירד מתחת ל-40 סאה. אבל זה הרי לא נכון. בלילות הוא לא מתעדה, בימים חמים הוא מתעדה יותר, בצהריים הוא מתעדה יותר מאשר בבוקר, מאשר אחרי הצהריים. אי אפשר לעשות באמת את החישוב הזה. ולכן יש מקום לומר שכיוון שהחישוב המדויק הוא כל כך מסובך שאי אפשר לעשות אותו, אז עושים את החישוב הכי פשוט. ומה זה החישוב הכי פשוט במקרה הזה? ספק, מחצה על מחצה. מאוד מזכיר את ההיגיון של מחצה על מחצה מתוך בורות, לא מחצה על מחצה מתוך חישוב. זה מחצה על מחצה מתוך בורות. כי המחצה על מחצה מתוך חישוב, מה שהציע נגיד אורן, במקרה הזה זה לא יעבוד. כי במקרה הזה ההסבר של אורן לא יעבוד. בגלל שתחשבו על הביאה אני מדבר, לא על המקווה. במקווה אחרי זה נדבר. קודם כל על הביאה. הרי האנשים לא נמצאים במצב שהם יכולים להחליט האם הוא יבוא עליה כשהיא מותרת, או שהוא יבוא עליה כשהיא אסורה. ואז הוא מקבל החלטות, והשאלה מה הטען שלו. אז זה 50-50, כך טען אורן. אבל זה לא נכון. תלוי בשאלה מתי הם נפגשו, מתי הם רצו, מתי הם התאהבו, מתי הייתה להם הזדמנות. תלוי בהרבה מאוד דברים. הדברים האלה הם אמנם לא אקראיים, אי אפשר להפעיל עליהם סטטיסטיקה. אבל ברור שזה לא ה-50-50 של אורן. האם העדפה שלך לעשות את זה כשהיא מותרת, או העדפה שלך לעשות את זה כשהיא אסורה? זה לא קשור לעדפות שלי, זה קשור בהמון דברים אחרים. ולכן פה לא הייתי מאמר על 50-50, אבל כן הייתי אומר שברמה של החלטה בתוך בורות, כן הייתי אומר 50-50. זה בורות, אוקיי? מה קורה לגבי המקווה? לגבי המקווה זה כמובן לא מתאים למה שאורן אמר. משם אין החלטה של עכבר או של בן אדם שהוא מחליט מתי להחסיר את המקווה. אלא אם כן אנחנו מניחים שמישהו שאב מהמקווה. אבל אם זה היה התעדות, סתם משהו טבעי, אז אין באמת את האפשרות להגיד את מה שאורן אמר. מצד שני, כאן, כן, מצד שני פה, בעצם הייתי, אז מה הייתי מפעיל? הייתי מפעיל פה את ההסתברות מתוך בורות. ברגע של ניבור, אין לי שום מידע, מה הייתי אמור לעשות? להניח 50-50. אבל לא, אנחנו כבר זוכרים שלא. כי כשיש בורות ואין לי מידע, דיין, התורה אומרת לי, יש רוב דעית הקמן. עכשיו השאלה אם זה פריש או קבוע. אם זה פריש, אני הולך אחרי רוב, אם זה קבוע, אני לא הולך אחרי הרוב. ולכן עכשיו אנחנו נמצאים בשאלה, אוקיי, הבנו שאין את ההסבר של אורן, אבל יש את ההסבר שלי. השאלה אם לפי ההסבר שלי, הרוב, הן במקווה והן בבעילה של פתח פתוח, האם זה נקרא קבוע או נקרא פריש לפי ההסבר שלי. אז אני אשאיר את זה לכם למחשבה, בפעם הבאה אנחנו נמשיך בעניין הזה. סליחה על הדחייה ברבע שעה של השיעור, כי פשוט היה לי איזה יורצייט היום, אז הייתי, לא יכולתי להגיע בזמן. אוקיי, עד כאן. שבת שלום, אם מישהו רוצה להעיר או לשאול, או לרוץ לראות את הרגל, לראות אם ניצחנו, הפסדנו, מי נגד מי, מי נגד מי אני יודע. טוב.
להסבר של רב שמעון סקופ על הצדדים, זה אומר שבביידין, בספק של רוב חוכמה או רוב מניין, הולכים אחרי רוב מניין, למעשה, אם סופרים צדדים.
נכון.
אז השאלה היא איך בית שמה יסבירו את זה.
נכון. זה בדיוק מקביל לשאלה של הרבה חתיכות בחנות אחת. זאת ההלכה, אבל.
כן, השאלה היא מה הסברה של בית שמאי, שסוברים מרוב חוכמה.
שאלה מעניינת, יכול להיות שהם יסברו גם בחנויות שהולכים אחרי רוב החתיכות. יש פוסקים שאומרים את זה. עוד מישהו? אוקיי, שיהיה שבת שלום.
שבת שלום.
להתראות.